עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
טוב, אז נמצא איתי כאן עמית. עמית בן דוב, מה שלומך?
מעניינים גיא, הכל טוב.
אני לא בטוח אם זו הפעם השלישית או הרביעית שאתה כאן.
הזמן טס מהר כשנהנים. משהו כזה, כן.
אחרי לדעתי כמעט 7 שנים ו-300 פרקים, אז באמת שמח לראיין אותך פה שוב. יש לי בערך מיליון שאלות לשאול אותך, אבל נראה לי שאני אתחיל רגע מהפרספקטיבה שלך על מה שקורה לנו כאן בהייטק הישראלי. נתחיל מהשאלות הקשות, למה להתחיל מהקלות?
כן,
דבר. אתה בסופו של דבר מנכ״ל שמנהל חברה, בזמנו הייתם חברת טכנולוגיה עם השווי הפרטי הכי גדול בישראל, מאז עברו עלינו לא רק סופה של הקורונה, אלא גם מיתון, איזושהי התאוששות, שיש אומרים שישראל היא לא אין פאר מההתאוששות הזו, זאת אומרת אנחנו לא בקצב, רפורמה סלש הפיכה שיפוטית, תלוי באיזה צד אתה של המפה הפוליטית, אני תמיד אומר את זה עם סלש, ועכשיו גם מלחמת חרבות ברזל בעקבות השביעי באוקטובר, שגם משפיעה כנראה על הפרספשן, על הפרספשן הבינלאומי שלנו. ואתה מוביל חברה טכנולוגית גדולה, צומחת, וברקע שכחתי להגיד, מהפכת ה-AI.
יש מהפכת ה-AI, יש מתקפת טילים, יש, לא חסר.
אז ככה, כשאתה מסתכל על זה כמנכ״ל שמוביל חברה טכנולוגית, ההייטק הישראלי, איפה הוא בתוך כל הסיפור הזה? מה הוא צריך לעשות כדי להישאר המוביל?
כן. אני, בוא נגיד, בטווח הקצר והבינוני אני אופטימי, בטווח הארוך אני מודאג. כן? ההייטק הישראלי הוא נפלא, ובכלל החברה הישראלית היא חזקה ועמידה להרבה מאוד. יש קוראים דברים, תביאו אותם. ראינו שמתגברים גם ב-7 באוקטובר, גם בקוביד, מה שקורה. אז יש פה סך הכל חברה חזקה, חברות רובם, אני אולי יותר זהיר, יש נניח חברות שהן במצב פחות טוב, חברות שאין להן כרגע מימון, הן בתקופה קשה. גונג והרבה חברות אחרות, יש להם יכולת לעבור גם תקופות ארוכות, וגם אני מקווה שלא נצטרך לזה, אבל גם יותר גרוע ממה שיש עכשיו. אבל סך הכל אני בטוח שהתעשייה תצליח, השוק העולמי מתחיל להראות, לעשות קולות של התאוששות, לא ברור, כן, גם קולות שלא, אבל סך הכל החברות פה הגיבו מאוד מאוד מהר, וזזו, ואני אופטימי. בטווח הארוך, אני לא אגיד שאני פסימי, אבל אני מודאג, יש מקום לדאגה, כי המקרו טרנד שיש פה, שמעתי עכשיו פודקאסט באוטו, בדרך, על איך איראן הפכה למעצמת טילים. עכשיו, סטטיסטיקה מעניינת, ישראל מוציאה 7,000 מהנדסים בשנה, איראן מוציאה 250,000 מהנדסים בשנה, כן? ומפרסמים מאמרים מדעיים, ברמה הגבוהה ביותר. מה שקורה בישראל זה מגמה הפוכה, מקצצים באקדמיה, מגדילים בישיבות, מבריחים אוכלוסיות חזקות מהארץ, אז כרגע יש לנו את היכולת, אבל אם לא נעשה איזשהו שינוי לטווח הארוך, היתרון הטכנולוגי שלנו לא יהיה קיים.
מה השינוי שצריך לעשות?
אני חושב צריך קודם כל מנהיגות שיש לה חזון חיובי. כן? עכשיו יש לנו בעיקר מנהיגות שאומרת מה לא, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, אבל לא מה כן. וצריך לבנות חזון לטווח ארוך של 50 שנה, כן, שלהגיד מה אנחנו רוצים שיהיה כאן במחינה חברתית, מחינה כלכלית, מחינה אזורית, ולהתחיל לתעל את האנרגיות בצורות שהן בונות. אתה יודע, יש הרבה התלהבות מההצלחה האדירה של של העירות של כל הטילים באיראן, שזה אמיתי, באמת, הישג טכנולוגי ומדהים. לפי גורמים זרים, זה עלה מיליארד דולר הלילה הזה. כן? עכשיו חושבים אולי נעשה עוד תגובה, כאילו, אז עוד לילה כזה, עוד לילה כזה, זה הבתי חולים פה קורסים, המערכת החינוך מתפוררת, לא משקיעים בתסטיות, אז, ואגב, זה לא רק אנחנו, גם בעזה השקיעו במנהרות, במקום בחינוך וברפואה, באיראן משקיעים בצבא, במקום בכלכלה. אז אם יהיה פה סט, היום שאני שומע שדברים על ארכיטקטורה אזורית, שמדברים על איך אנחנו עובדים בשביל האזרחים, ולא בשביל התעשיות הביטחוניות, יהיה פה עתיד אחר. אין פה, תחשוב, במזרח התיכון, אין בעיה של שטח. יש פה כמו, יש הרבה. אין בעיה של כסף. בינינו לבין ערב הסעודית, אין בעיה של אנרגיה, גם באנרגיה מתחדשת, גם אפילו בדלק מאובנים, הוא לא טוב, אבל יש. מים אפשר להטפיל, אין מחסור של כלום. על מה הוויכוח בעצם? על זה שרוצה שיהיה פה שריעה, וזה שרוצה פה הלכה, וזה שרוצה שיהיה פה שיעים, זה הכל.
הוא מעניין, אני מרגיש שאתה יודע, אני מתעסק בזה הרבה, ושומע על זה הרבה, ומדבר על זה הרבה עם אנשים, ואני מרגיש שהוויכוח האידיאולוגי הזה, יש כאלה שקראו לו אידיאולוגי, כמעט פרדיגמה לאיך קבוצות או אנשים מסוימים רואים את העולם, ועמים מסוימים רואים את, 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 את זכות או חוסר זכות הקיום שלנו פה באזור, הוא ויכוח אידיאולוגי דתי, הוא פחות כן, על שטח.
הוא לגמרי, כן, כן. על מה זה? על איזה סלע בירושלים, שאלו אומרים, הבטיחו את זה לאברהם לפני 3,000 שנה, ואלו אומרים, מוחמד עלה פה לשמיים על סוס מקונף לפני 1,000 שנה. זה, בין זה לזה, ועל זה מוכנים להצית מלחמת העולם שלישית. אז כן, זה לגמרי אידיאולוגי דתי, אין פה שום דבר מטריאלי.
מעניין מאוד, אנחנו אולי נחזור לזה קצת בהמשך, אני רוצה רגע לחדד את השאלה או לנסות לסלול יותר לעומק, להייטק הישראלי בתוך הסיפור הזה. קרתה פה מגמה מאוד מעניינת, אני חושב שזה התחיל ביתר סט בעקבות הרפורמה / הפיכה, והיא מעורבות של בוא נקרא לזה דמויות מובילות בהייטק הישראלי, בין אם זה מנכלים של חברות או משקיעון סיכון, בפוליטיקה, והבאה של יותר ויותר עמדות פוליטיות. זה התחיל מהשמאל, בוא נקרא לזה ככה, או ממתנגדי הרפורמה, ואני חושב שכתגובת נגד או כתגובת מטוטלת, גם ראינו מהר מאוד, מה שנקרא, אנשים מאותה תעשייה שמחזיקים בעמדות ההפוכות, גם יוצאים מהארון או יוצאים לאור, ומביעים את עמדתה.
כן, כן.
ובעצם מה שקרה זה שבאמת אם ההייטק לאורך שנים או עשרות שנים היה פה דיבור שהוא ככה לא מתעסקים בפוליטיקה או לפחות לא מתעסקים בה על פני השטח אלא רק מאחורי הקלעים, אז היום זה ממש על פני השטח.
כן.
ואז אני שואל אותך, האם זה הולך להימשך? האם אנחנו הולכים להמשיך למצוא את עצמנו מעורבים עוד ועוד בסוגיות פוליטיות? ואולי שתיים גם, האם זה בכלל מוצדק? הייתה כאילו התעשייה היחידה שקיימת פה במדינת ישראל, יש עוד תעשיות?
זה שאלה טובה. אני חושב שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה. זה אגב התחיל עוד לפני בישראל. אז קודם כל, המשבר שהתחיל פה, קודם כל הוא כלכלי, זה סייקל כלכלי. זה לא, זה צריך להיות ישרים, זה לא בגלל ההפיכה או שפצור המשטרי, כן? אבל בעוד שהתעשייה בעולם מתוששת, בישראל לא, וזה כן, כן בגלל הזה. אז אתה יכול להגיד שזה פוליטי, אפשר להגיד ש- this is bad for business, זאת אומרת, הראשים של תעשייה מסוימת, זה יכול להיות חקלאים, זה יכול להיות תעשיינים שהיו פה פעילים הרבה מאוד זמן, כן, בשביל האינטרסים שלהם. שוב, האינטרסים זה לא דבר שלילי, הם מייצגים. אני חושב שגם אני מאינטרס את האינטרס של גונג, נניח, ספציפית, או כתעשייה של הייטק, זה משרת את הציבור. אנחנו מייצרים פה הרבה משרות, משלמים הרבה מאוד מיסים. מה שישראל יכולה לשלם עבור החץ או בתי חולים, זה במידה רבה כבוד התעשייה. זה כן good for business, אבל זו שאלה שהיא לא רק ישראלית, זה בכל העולם. יש למשל Black Lives Matter, כן? חברות צריכות להגיד, לא צריכות להגיד, צריך לגנות. האם יש ציפייה של עובדים, אפילו פנימית, שהחברה תתייחס למשהו? מה העמדה של החברה לגבי הנושא הזה, של הפלות, של
Pro-Life או לא.
כן, וזה מסובך.
מה אתה חושב? מה אתה חושב על זה? כי הרי בסופו של דבר החברה היא באמת, היא באמת סוג של ישות, היא סוג של מותג וסוג של ישות שכולנו מאמינים שהיא מתקיימת במציאות, אבל בסופו של דבר היא מורכבת מסך חבריה.
כן, התשובה היא לא בינארית. אז אנחנו חשבנו על זה לא מעט, ועד היום אני לא בטוח שאני יודע את התשובה. אני משתדל ללכת עם האמת שלי. אני מודע, כשאני אומר משהו, אני מייצג, אגב, אני אומר לפעמים אותי אישית, לפעמים את החברה, יש, אפילו בגונג יש מגוון דעות. יש אנשים שגרים בהתנחלות, יש אנשים שהם, אני לא יודע באמת, אבל נניח במחסום וואץ', כן? לפחות בעמדות שלהם, אני לא יודע שיש באמת. אז אין עמדה של גונג, כן? אני אישית מתבטא. עכשיו, יש אנשים שיכולים מאוד לאהוב את זה, יש אנשים שיכולים לא לאהוב את זה. כמו שאנשים שיכולים לא לאהוב איך שאני מתלבש, אנשים שיכולים לא לאהוב אותי.
את הנעליים.
את הנעליים. את הצבעים של החברה, ואז הם לא מצטרפים אלינו, אז אנחנו משתדלים כן להכיל ולהיות לכבד דעות של הרבה אנשים, אז בדרך כלל אנחנו לא, אני לא מדבר חברת גונג מגנה, או חברת גונג תומכת, יש, אנחנו עושים איזה דברים שהם ברורים, אנחנו מאוד פועלים לקידום של נשים בהייטק, אנחנו בוחרים את זה כחברה, ואם יש מישהו, מישהו שזה לא מתאים להם, אז אנחנו גם מכבדים את זה, וגם אם לא יהיו בחברה, אז לא יהיו בחברה. אז בסוף, לכל חברה יש איזשהו ברנד, כן? שברנד הוא לא רק הלוגו, אלא איזשהו אופי או פרסונה שמייחסים לה. גם לא כולם קונים מאיתנו. יש כאלו שאוהבים את, יש כאלו שאוהבים את אנדרואיד, ויש כאלו שאוהבים את אפל. אז אני משתדל לבחור דברים שנראה לי, אחד עם האמת שלי למיטב הבנתי, וגם לא על כל דבר אנחנו מתייחסים, זאת אומרת יש דברים שמשמעותיים וגדולים, לא על כל דבר קטן, כלומר מה ראית שהיה ירי בשכונה הזאת, מה גונג חושבת?
אתה אומר, יש גבול לקפסיטי.
זה גם קפסיטי וגם זה אינסופי, כי, ולגיטימי, כן? שמישהו באמת שנפגע פה, היה ציירו צלב קרס על איזה בית חולים או משהו, אז
ממש מעניין אותי לשמוע סביב הרפורמה וסביב המלחמה. בטח ובטח כשאתה מחברה שיש לה גם נוכחות ישראלית, אבל גם נוכחות אמריקאית גרדה.
כן.
איך מתקשרים את האירוע הזה?
אז לא פשוט, אבל אני באמת עובד לפי, כמו שאני מקבל החלטה אסטרטגית לגבי כיוון שוק של החברה, כן, אני לא באמת יודע, אני בסוף שוקל, חושב, בודק עם הצוות מכל הכיוונים, בסוף קבלים החלטה, מקווה שהיא טובה, אבל טעויות גם יכולות להיות. גם פה אנחנו מאמינים שהכיוון הזה הוא לא טוב, הוא דיסטרקטיב למדינה, היו לנו עובדים שעזבו את הארץ.
בעקבות המצב.
בעקבות המצב, יש משקיעים מחול, מסתכלים בצורה לא טובה. עכשיו, גונג, יש לה כסף, בשלב אתה הולך להנפקה, כן? ואז משקיעים אומרים, רגע, אוקיי. תחשוב, אנחנו לא חושבים על עצמנו שחברה מחשבים על אזרבייג'אן, כן? האם אני משקיע? אוקיי, אז אני לא יודע, יש שם משטר תקין, יש, אם משהו קורה, יש לי את מי לטבוע, כאילו יש לי איזשהו ריקורס משפטי. זאת אומרת, חברה שהיא מסודרת. אני נתתי דוגמה קיצונית, כן? אני חושב שאנחנו אזרבייג'אן, אבל חברות שהן נניח בסין, כן? יש כאלו שמשקיעים, יש כאלו שלא משקיעים באופן עקרוני.
אני חושב שגם, אני חושב שאוקראינה היא דוגמה טובה.
אוקראינה היא דוגמה טובה. אנחנו היום, הלב שלנו עם אוקראינה, ואנחנו יודעים שהיא גם מדינה עם הרבה שחיתות, ואין מנהל תקין, כן? אז ברגע שיש פה, שאנחנו חושבים, אנחנו חושבים, זה סיכון גדול מאוד לתעשייה, ולכן עובדים. יש, אני מבדיל בין עמית באופן אשתי, אשתי בכל הפגנה, אני, כשאני בארץ, אני מתייצב כמעט תמיד, ואנחנו תומכים, על זה אנחנו אישית, והחברה שלנו כעמדה, זה פשוט רע לתעשייה של ההייטק, שיהיה פה דמוקרטיה חלולה.
אתם מסתכלים על המצב עכשיו, אנחנו כמה חודשים אחרי אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה, אתם מקבלים תגובות מעובדים או משותפים בארצות הברית על המתרחש? זה באמת משפיע על מהלך העסקים?
זה לא באמת משפיע, זאת אומרת, מצורה פיננסית, בצורה שהיא מוחשית. כן, זאת אומרת, מסתכל על המספרים, וזה הכל, הכל בסדר, וזה לא שאני הולך בסן פרנסיסקו, ואני נמצא שם חצי מהזמן שלי, זורקים על העגבניות, או מנפנפים לי פרי פלסטיין. יש, כן, יש דאגה, קודם כל בשביעי באוקטובר הוצפתי במאות, כאילו שזה כמעט הפך לי לעול, לענות לכל, כי אני עונה לכל אחד, מאוד תומכים, אתם בסדר.
הודעות מהעובדים
מעובדים, מלקוחות, לי יש לי עשרות אלפים בנקטין, אנשים שאני אפילו לא תמיד זוכר מי, אבל באמת, מקצה לקצה הודעות תמיכה. לא קיבלתי, אבל עם הזמן הסנטימנט התחלף בארצות הברית. שוב, אנחנו רואים את הקצה של זה, זה לא אומר שכולם ככה, אבל לא קיבלתי כתבי נאצה, white privilege וקולוניאליסט וכל הדברים האלו, אבל זה לא אומר שאין, כן? כי זה אנשים לא אומרים, ויש אנשים שחושבים. לא ראינו שום דבר, לא בגונג ולא אצל לקוחות, ולא, אני לא חושב שנניח לא קונים אותנו בגלל שאנחנו חברה ישראלית, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו לא שמים תקנו כחול לבן.
אין דגל ישראל בלוגו, אבל ברור, אבל אנשים יודעים.
זה ברור, כן, זה לא סוד, זה כמו, אפילו, יש לנו צוות נפלא באירלנד, שבאירלנד היא מדינה שיש שם המון המון הפגנות, ושאלתי אותם, תגידו לי את האמת, כאילו אתם מרגישים זה לא נוח, מה אתם חושבים, את כל הזה, ואמרו לא, לא, אנחנו אוהבים לעבוד עם הצוות, ומאוד מאוד נהנים כאן. יש כן דברים שהם מסוימים שאתה לא תדע אותם, כן? זה שעובד מחליט לעבוד, יש choice, כן? כמו שלמשקיעים, גם לעובדים יש. אז אני יכול בקלות להשקיע במניה א' או במניה ב', כן, הם נראות בערך אותו דבר, אבל נהיה א' חברה בישראל, אתה יודע מה, אני לא יודע, או שאני לא, פוליטית לא מזוהה, או אם אני סתם קפיטליסט, כן, שלא מעניין אותי הפוליטיקה, אבל אני אומר, אוקיי, אני שם מנהיה ב', כי פה יש לי, אני עומד על קרקע יותר מוצקה, הגיאופוליטי. היה לפני, במוצאי שבת, חזרתי בדיוק, נחתתי ממינכן, לערב של זיקוקים, יום העצמאות במרץ, והייתי צריך ממש ללכת ולהרגיע את העובדים, כי הם היו מאוד בלחץ.
עובדים פה
בארצות הברית.
בארצות הברית.
כן, אני חושב שבישראל היו פחות, בצורה אירונית, בארצות הברית, זה היה, אמרתי, הכל טוב.
האירוע, זהו, אירוע.
אנשים יצאו החוצה להסתכל בסטאר וורס, כן? כי לראות עירותים באטמוספירה, אבל הם לא קונים את זה, הם לא מסוגלים לתפוס זה, אז באמת הייתי צריך... אחד האופיסר שאמר, תכתוב הודעה בסלק, ואמרתי, הכל טוב, אנחנו בסדר, ועד היום שכבר עברו כמה ימים שהם לא מסוגלים לתפוס את זה.
זה מדהים אותי, האירוע הזה הוא אירוע, המתקפה האיראנית, הוא אירוע סוריאליסטי כמעט, הוא כן. כמעט פרוזאי,
כן.
בכמה הוא שובר שוויון ברמה ההיסטורית, מתקפה הראשונה של איראן על אדמת ישראל, כמות הטילים, כמות הכלים שנשלחו לפה, אופן הסיכול שלה שהוא, דיברנו על זה, על היכולות הטכנולוגיות, יש שאומרים, היו כל מיני כתבות על זה שהועברו מסרים, בין מסרים סמויים על היקף אזורי המתקפה, ועד למסרים מאוד ברורים, האם זה היה דרך הירדנים, דרך האמריקאים וכדומה. אני הפכתי להיות בחבורה שלי הקונספירטור. אני מאמין שעברו מסרים בערוצים מסוימים, שאפשרו לנו לדעת להתכונן בצורה יחסית סבירה לאירוע.
זה כמעט ודאי, זה כמעט, זה על הפורסם, אבל אני חושב שאפשר להגיד שזה, אפשר להסתכל על זה שזה ניצחון דרמטי, שזה נכון, בהחלט הישג טכנולוגי, אבל עוד הרבה ניצחונות כאלו ועבדנו. זה רע מאוד מה שהיה.
למה זה רע?
קודם כל זה עלה מיליארד דולר והכניס עכשיו חברות מבטלות טיסות ואת כל הזה, זאת אומרת העלות של המשק היא מטורפת. שוב, אנחנו פה בהייטק, מני, כן? הייתי לצערי בחדר מיון לפני כמה שבועות, מזעזע, זה נראה כמו שיפה. אני יודע שהיום שיפה נראה הרבה יותר גרוע, אבל כמו שיפה בשישי באוקטובר. פקקים בכניסה לחדר המיון, שאנשים קשישים עומדים שם ואין עם מי לדבר, הרופאים מתרוצצים, האחיות מסכנים, באמת נותנים את הנשמה. עולם שלישי, חינוך פה, אז הכסף, כל טיל חץ כזה עולה מיליון דולר, כן, שאול לדבר על כל ה... אז עם כל הכבוד להתלהבות, הייתי מתלהב עם משהו יותר חכם, שלא פותר, לא משקיע מיליארדים של דולרים בפצצות.
יש שאלה פה, אתה אומר, אני שומע, יש פה שאלה כמעט אסטרטגית ביטחונית מדינית, לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה.
מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים לנצח בקרבות, אנחנו רוצים לחיות פה טוב.
אני מנסה הרבה פעמים להבין, כי זו שאלה שאני גם שואל את עצמי, מה הפתרון? כי אני מרגיש יכול להיות שזה תהליך שאני עובר אישית, ויכול להיות שבעוד כמה זמן מניסיוני והיכרותי את עצמי גם אני אשנה את דעתי, אבל אני מרגיש שכשאנחנו תמיד ניגשים לדיון הזה, אנחנו באים עם אותן פרדיגמות ישנות של או כיבוש מוחלט של עזה, או לחלופין פתרון שתי המדינות עם התפשרנות על סוגיות הליבה של גבולות ביטחון, פליטים וכדומה. מה שנקרא, אפשר לעשות פרק שלם רק על הנושא הזה. אני אומר, אני טועה הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, וגם לי יש ביקורת על ההתנהלות, כן? אבל אני אומר, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מבקשים בעצם, או אתה כמנכ״ל של חברה גדולה שיש לו המון השפעה, אני שואל את זה ככה, וזה הזמן אולי גם להזכיר, יש חברות גדולות אחרות שגם מהשביעי באוקטובר גם נקטו עמדה, וגם אפילו חמלים, למשל וויקס, מנדי, חייבים לציין, פייבר, כן. חייבים לציין את החבורה הזו שהפעילה ועדיין מפעילה אופרציה שלמה, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, למטרות מסוימות. אז אני אומר, מה עוד אנחנו יכולים לעשות, או מה אנחנו צריכים שיקרה?
אנחנו צריכים פה, קודם כל צריך החלפה של מנהיגות, לא רק אצלנו אגב, לא שאני מאשים את הכל בביבי או במישהו כזה, תראה בעזה, כאילו יש להם החלטה אי-רציונלית מטורפת לתקוף, גם אם יש לך איזושהי הצלחה, ברור שזה ניצחון פירוס, אנחנו מכים על חטא, אבל עזה הרוסה, כאילו במה זה עוזר שם לאנשים, איראן, כלכלה שם על הקרשים, לבנון ממוטטת, איפה שאנחנו מסתכלים פה, מדינות הרוסות, ואנחנו לא רוצים להיות שם, אז קודם כל צריך מנהיגים ושיטת שלטון, זה הבעיה שגם מנהיגים כבולים על ידי מה שהם יכולים לעשות בגלל הדמוגרפיה, צריך לעשות פה שינוי חקיקתי שיאפשר לאנשים לקבל החלטות, צריך לבחור באנשים שקודם כל שמים את האינטרסים של המדינה לפניהם, אפשר להסכים איתם, לא להסכים איתם, כן, אבל שאתה יודע שהם מקבלים החלטה, אז אתה יודע, אוקיי, זה לפי מיטב שיפוטם, זה הדבר הנכון לעשות אותו, למען העם שלהם ולא למען שלהם. וצריך לפתח איזשהו חזון ארוך טווח, אי אפשר שכל פעם מסתכלים, אוקיי, פותחים מחלף, סוגרים מחלף, כי זה מה שאני יכול לדבר עליו בבחירות הבאות. צריך, איך אנחנו מסתכלים שהמקום הזה נראה עוד 30 שנה, כן? ולא עוד 3 שנים בקלפי. מה אנחנו רוצים שיהיה? אף אחד לא כרגע אומר מה יהיה. זאת אומרת, אם אני כמנכ״ל של חברה, אני הולך לגייס כסף, אני צריך להגיד, איך החברה נראית עוד 10 שנים? אחרת אף אחד לא נותן לי אגורה, כן? וגם אז זה קשה, כי אני צריך להוכיח מה התוכנית ואיך אני הולך לעשות. אין כלום, כאילו אף אחד לא יודע, יש בקצוות יודעים, אלו אומרים תהיה פה מדינת הלכה עם בית המקדש השלישי, ואלו אומרים פלסטין שלנו, ואלו זה לא יקרה.
כן. אני שואל על זה, דיברת על חזון, נראה לי זה הזדמנות טובה אולי לדבר על זה קצת. כשגונג הוקמה, לפחות לפרשנותי, אם זה בסדר להגיד, ממש ייצרתם קטגוריה והפכתם להיות מובילים שלה. איך אתה קורא אגב היום לקטגוריה? זה סלסטק?
לא, סלסטק היה לפנינו, היה חברות. אנחנו קוראים זה Revenue Intelligence. Artificial Intelligence for Revenue Teams.
ובעצם באמת יצרתם קטגוריה וקמו כמה חברות בתחום, שחלקן גם אגב ישראליות שנמכרו ועשו עסקאות משמעותיות, ובאמת הצלחתם לגדול ולגדול, והיה דיבור על הנפקה, לפחות לפי פרסומים זרים בתקשורת, אין לי פה מידע פנים. ואז באמת הגיע מיתון הקל, ואז עברנו כל מיני תהפוכות פה בסצנה הישראלית, ולכינוח ככה, אני הכי ישיר, אני מקווה שזה בסדר, הגיע גם ה-AI.
כן.
ואני אומר את זה גם בתור משקיע און סיכון שמשקיע בחברות, נכון? הביטוי המעצבן הזה, למה שלא, אני לא עושה את זה עם אופן, מה הבעיה לנתח עכשיו את השיחה, את השיחה של האיש מחירות שלי עם המודל הפתוח של, לא משנה מה, של Stable Diffusion, או לקחת פרימיום לאופן AI. אז כל הדברים האלה ביחד, אני מניח, גורמים לכם בגונג לפחות לשאול שאלות, על לאן זה הולך. מעניין אותי מאוד לשמוע את הפרספקטיבה שלך, ככה, איך, מה עבר עליכם בשנתיים האלה, ואיך, איזה שינויים אתם עושים כדי להיות אדפטיביים לאירוע?
אז קודם כל, החזון שלנו מההתחלה, כשהקמנו את החברה ב-2016, היה AI. אמרנו, יש מערכות כמו CRM שמנויות על עבודה של אנשים שמכניסים את האינפורמציה, ואנחנו אמרנו, זה לא הגיוני. 2016 היה שנה דיפ מיינד כבר ניצח את אלוף העולם בשח, והתחיל להבחן סרטן יותר טוב מרופאים. אמרנו, כמה זה יותר קשה ל-AI להיות יותר טוב מהאנשים. אז זה היה החזון, אנחנו פחות לא שמנו את זה בהום פייג' שלנו, כי זה הפחיד אנשים. זה היה נשמע כסיינס פיקשן, ואנחנו תמיד מוכרים מוצר שזה, אבל גונג התחילה כחברת AI, וישן שהיום הוא בדיוק... כמו שהוא היה לפני 8 שנים. יש חברות שאני קצת מתקנה בהן, שהתחילו בלמכור קונפלקס ועברו למשהו אחר. הסיפור של גונג הוא משעמם, הוא ליניארי. זאת אומרת, מה שחשבנו זה מה שאנחנו רואים, ואפילו יותר היום. היום יש לנו גם יותר את כשהתחלנו, אמרנו, לא יצטרכו יותר להשתמש ב-CRM. אז האנשים פשוט ידברו, והמערכת תבין לבד מה לעשות, למרות שהטכנולוגיה הייתה גרועה. שהתחלנו אפילו לא היה speech to text כמו שצריך.
כן.
והיכולות להבין תובנות יותר עמוקות הייתה עוד פחות טובה, והיום זה יותר מאפשר לנו. זה נכון שזה מאפשר, כאילו יש דמוקרטיזציה, כן? היום אנחנו יושבים פה באולפן על הכיפק, אבל גם אנשים יכולים לעשות את זה בבית, כן? אז התפקיד שלנו זה כל הזמן, אחד, לנצל את היכולות שיש היום בצורה הכי טובה שיש, ותמיד להיות שלושה צעדים קדימה. ולא, אם אתה שם נכון להיום בצ'אט GPT, אתה סתם לוקח טרנסקריפט וזה, לא תקבל תוצאות טובות, אבל GPT-5 כן יהיה יותר טוב, אבל אנחנו צריכים להיות קדימה. אם אנחנו לא נרוץ קדימה ולא נבוא. מה שכן זזנו, אנחנו כן עשינו קצת שינוי ארגוני בחברה, הקצב שדברים היום זזים הוא מאוד מהיר, שזה טוב אם אנחנו מצליחים להגיב מהר, בגונג היא מהחברות היחידות או המעטות שיש להם R אמיתי, יש research team. קוראים לחברות R&D זה engineering, זה מפתחים, מפתחות. בגונג יש באמת research team גדול. מה שעשינו בערך לפני שנה, כשראינו שהקצב של הפיתוחים מתחיל להיות מהיר, אמרנו אוקיי, במקום שדבר יישב בריסרצ' שנה וחצי, שנתיים, ואז יעבור לאנג'ינירינג, ואז אחרי 3 שנים יהיה לנו משהו, אנחנו שוברים את הצוות הזה ליחידות מאוד קטנות, ומצמידים אותם למנהלי מוצר. זאת אומרת, היום כל המוצרים שלנו עובדים בפודים, כן, לפעמים בתוך מוצר אחד יכולים גם 5 או 6 פודים, כן, לאזורים במוצר.
ולכל פוד יש צוות ריסרצ'.
לכל פוד יש ריסרצ' אחד, או לפעמים יותר מזה, תלוי במה הם מתעסקים, והם עובדים בצורה צמודה כצוות אורגני.
ואז מה זה מאפשר?
הם עובדים במקביל, ולא שנה ריסרצ' ואז שנה פיתוח, הם עובדים במקביל באותו זמן, וגם... זה גם מאפשר שאנחנו יותר פוגעים בצרכים מהר, כן? כי שמישהו עובד ב-research, כן, אחרי זה מגיע לפיתוח, פתחים, מוצאים לקוחות, רגע, בעצם אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו צריכים משהו טיפה אחר, ואז זה חוזר, וצריך עוד פעם את כל הסייקל פה, עבודים מאיטרציות מאוד מאוד מהירות וקצרות. זה כמו שהיום בצבא, הרחפנים עובדים בתוך היחידות, זה לא שצריך להתקשר לחיל האוויר, שישלחו, ואז אמרו לו לפה, ופעם זה היה, היום עוברים הכל יחידות מלטי דיסציפלינריות, שעובדות ביחד.
וזה שינוי שעשיתם בעקבות מה שקורה בעולמות הבינה המלאכותית בחוץ, או שזה כבר מתרחש, זה כבר היה לפני?
לא, לא, זה בעקבות מה שקורה בחוץ, הבנו שראינו שהדברים זזים מאוד מאוד מהר, ואנחנו צריכים לזוז יותר מהר, יש דבר טוב, כן, זה לא מתוך לחץ, אז פיצלנו את הצוות הזה לעבוד בתוך הפודים.
אתם התחלתם בעצם בתחילת הדרך עם מוצר, שהיה מתמלל שיחות מחירה, נכון, ונותן עליהם אינסייט, ומאפשר בעצם גם לאיש המחירות וגם למנהלים לנתח ולראות מה קורה.
כן.
היום אתם עושים הרבה יותר מזה.
בוודאי.
תספר קצת על ההתרחבות.
התמלול, אגב, זה לא דבר שאנחנו המצאנו, זה היה לפני זה. אנחנו השתמשנו בזה, וזה, אני התחלתי את החברה כי היה לי תמלילים של שיחות, אבל לא רציתי לקרוא אותם, כן? יש לי קצת ADD וקשב קצר, אז אני צריך תמיד להבין ב-30 שניות מה קורה. אבל מה שהמערכת מוציאה זה insights ברמה גלובלית, שאתה מסתכל על כמות מאוד מאוד גדולה של אינטראקציות, אגב זה לא רק שיחות, זה אימיילים, זה טקסטים, כל דבר שקורה עם הלקוח. זאת אומרת, אני היום אתן לך דוגמה, הייתי בשיקגו לפני שבוע באיזשהו כנס מקצועי, ונתתי שם את הקינוט, ואחרי זה ניגשת אליי איזושהי אישה, ואומרת שלום, אני ברנדי, אני לקוחה די גדולה של גונג, למבוכתי, לא הכרתי אותה, ואני אשמח לשמוע קצת מה עוד אנחנו עושים, מערכת אמרתי, ברנדי על הכיפק, בואי נקבע מחר שונה בבוקר קפה, עכשיו, אני לא יודע כלום, על מי הלקוח הזה, מה הם עושים, איך הם משתמשים, זה כבר 19:00, אז בעולם רגיל, לפני גונג, אני צריך ללכת ל-CRM, לחפש לראות מי ה-account owner, יש, אגב, זה לא אחד, יש הרבה אנשים שעובדים על זה, להרים להם טלפון בקליפורניה, ובדרך כלל מכינים לי איזה מסמך הכנה כזה, brief, שיכינו אותי ויסבירו לי את כל מה טוב, מה לא טוב, את כל הזה, קודם זה אני נכנס לגונג, שואל, היי, אני המנכ״ל של גונג, מחר בבוקר אני פוגש את ברנדי לקפה, תגיד לי מה אני צריך לדעת. 10 שניות, והוא מראה לי את
כל... סיפור אמיתי.
אמיתי לגמרי, כן. אמיתי לגמרי, כן. הכין אותי לפגישה, אמר, הנה מה שעובד, הנה מה שלא עובד טוב, זה האנשים שדיברנו איתם. הוא עכשיו קורא את כל התכתובת של גונג, בחודשים האחרונים, כל האימיילים, כל השיחות, הוא נותן לי תמונה באפס מאמץ, בלי לדבר עם אף אחד.
יש פה בעצם שילוב של גם המון טכנולוגיות, וגם כן. הרבה מאוד כלים.
כן.
אתה
כן,
בעצם מפעיל כן. פה גם את, לא יודע, מחלקת המחירות וה-Customer Success, גם כן. את מי שאחראה על ה-CRM,
כן.
גם את ה-IT, מה שהיה נדרש פעם לאסוף את כל האימיילים והתכתובות, לתמלל, לנתח ולהביא תובנות, עשית כן. את זה בפרומפט.
כן, כן. באותו, בשיקגו נפגשתי עם מנכ״ל של חברה אחרת והם קנו איתנו כמה מוצרים, הוא אמר שאחד מהם לא הולך הכי טוב, אמרתי לו ג'ייסון, אני מאוד מאוד מתנצל, תן לי לבדוק, אני נכנס למוצר, אני אומר, איך הולך את האימפלמנטציה? אז הוא מתחיל לכתוב לי ככה ככה, הם הלכו אולי בינואר, יש להם כמה קשיים, האימייל מה-23 לפברואר אומר שהם רואים התקדמות יפה, שהצוות של המוצר עובד יפה, אמרתי, תגיד לי, ג'ייסון אמיתי או לא? הוא אומר, וואו, בינגו. אז זה המוצר, המערכת נותן לך פי 100 יותר אינפורמציה מ-CRM, כל האינפורמציה לא נמצאת ב-CRM, זה בראש של אנשים, זה בשיחות, זה באימיילים, וזה הרבה אנשים. אז המערכת נותנת פי 100 יותר אינפורמציה מ-CRM, בלי שאף אחד צריך להזיז אצבע, זה היה יפה, אבל המערכת מתרחבת, מעבר לזה הוספנו שני מוצרים, אחד זה Engage והשני זה Forecast, Forecast עושה Prediction, אומר, אוקיי, האם העסקה הולכת לסגר או לא? אני יכול עכשיו, גם האפליקציה עושה סקורינג אוטומטי של עסקאות, אומרת זה 87, זה אומר כנראה מצב טוב, אבל גם אני יכול להיכנס, אני יכול להגיד לו, תגיד לי, גונג יקר, העסקה הזאת הולכת לסגר הרבעון או לא? הוא אומר, נראה שכן, הנה למה בשיחה הזאת דיברו על כאלו וכאלו, הוא אומר, אוקיי, עכשיו תגיד לי מה הסיכויים, מה יכול להשתבש? הוא אומר לי 1, 2, 3, 4, והוא אומר, הנה מה שצריך לעשות בשביל to mitigate the risk.
מעניין.
אז זה מדהים, זה forecast, וגם הוא יכול להגיד לי, אוקיי, התחזית שלך לרבעון הזה היא 17 מיליון, מתוכם 3.4, אני בסיכון גבוה. זה דבר מדהים. פורקאסטינג עד היום היה לסנטימנט של אנשי מחירות, שאני מעריך אותו, הוא לא בהכרח טועה, אבל פה יש לך second opinion מ-AI, שאומר, רגע, הנה מה שאנחנו רואים, הנה העובדות כמו שאני רואה אותן. המוצר השני זה Engage, שהוא מתקשר עם לקוחות. עכשיו, אמרת שהתחלנו להבין שיחות, עכשיו המערכת מייצרת שיחות. היא אומרת לך, תתקשר לבן אדם הזה, תגיד ככה וככה, הנה אימייל. אני מסיים פגישה, המערכת כותבת לי כבר את האימייל של הפולו-אפ לבד.
עכשיו, פה זה באמת מתקשר אולי לשאלה של האם אנחנו הולכים להמיר את כל עבודת ה-SDR שכבר עברה למרקטינג בהרבה מהמקומות, נכון? החבר'ה שמרימים טלפונים או שולחים אימיילים כן. לפרוספקטס ועושים קווליפיקיישן ובסוף הם מביאים אותם לשיחת דמו, האם אנחנו הולכים להגיע למצב שבו כל הדבר הזה יקרה אוטומטית?
כן.
בעצם חברות לא יצטרכו יותר אנשי מחירות במרקטינג, יהיה להם פלטפורמות כמו גונג, שלומדות אותי ואת הצעת הערך שלי ופשוט יודעות לשגר אימיילים, לעלות גם אולי לשיחה במקומי. למכור את המוצר, לעשות מסע ומת... זאת אומרת, לשם זה הולך?
כן, קודם כל שאלת על SDR. SDR זה לא יחזיק הרבה זמן. ולא, מה שהAI עושה הוא leveler, לא יודע איך המילה.
משטח.
כן. אנחנו הלכנו ב-20 שנה האחרונות למין ספשליזציה שאחד עונה לטלפון, אחד או זה, אחד שואל, אחד זה, מין קו ייצור כזה, זה ייעלם. כי עם AI, כל אחד יכול לעשות הכל, כן? אגב, שלא, החזון זה לא שלאנשים לא תהיה עבודה, תהיה עבודה, כן? העבודה אבל הולכת להשתנה. זה כמו שתחשוב, בוא ניקח מתחום אחר, רפואה, כן? תחשוב שהיום יש רופא שמתמחה במפרק שלישי של עץ בשמאל של כף היד, הוא לא יודע, זה, לעומת זה, אתה יכול לקחת מודל של AI שיש לו את כל הספרות הרפואית, עם הריסרצ' הכי עדכני שיש, ומיליארדים של קייסים ללמוד מזה, זה יותר חזק מכל רופא. תחשוב שנניח אחות בחדר מיון, יכולה לעשות עבודה הרבה יותר טובה מהרופאים, כבר היום הם יודעות
די הרבה. כי יש אלגוריתמיקה של AI שמראה לה שפה באצבע.
אז כן, וגם אנשים יוכלו להבחן את עצמם, אז היכולת הזאת, ייתן לכל אחד יכולת לעבוד. אז זה לא שאני עושה מחירות הולכים להיעלם, אבל SDRים, גם המודל הזה היום הולך ונהיה פחות יעיל, פשוט פיננסי, שאתה מסתכל על זה, זה בדיוק ראיתי על זה פוסט בלינקדין, לא קשור ל-AI בכלל. זה השתלם בתקופה של growth at all cost, כן? והיום שזה לא growth at all cost, growth but at a reasonable cost, אז המודל הזה הוא פחות פיננסי לסטארט-אפים שעוד לא הבינו את זה, אז
כדאי לקחת את זה בחשבון.
כן, אבל AI בוודאי, זה מה שאנגייג' עושה, אנגייג' נותן לאיש מחירות רגיל, לא מה שקוראים closer, כן? לעשות את הפרוספקטינג של עצמו. אז זה לא שהוא צריך עכשיו SDR שייצר לו את הפגישות, AI מייצר לו, יש לו SDR אוטומטי.
ומה עם הפגישות עצמם?
הפגישות עצמם עדיין יש בהם ערך, אבל הן הולכות לראות אחרת לגמרי. גם היום, זאת אומרת, אני כבר בא, אני יכול לבוא ללקוח שנתת לך דוגמה לפני 5 דקות, שאני בא ללקוח שאני לא מכיר.
בריפט.
כאילו אנחנו מכירים שנים, כן? אני יודע כל מה שאני צריך לדעת. זה דבר שקורה בצורה אמיתית, הרי השם מחירות כל הזמן מתחלפים. כן, בא מישהו חדש, הרי אקאונט מחליף ידיים הרבה מאוד פעמים, ובדרך כלל אינפורמציה הולכת לאיבוד. אם שמשנים טריטוריות, שארגונים עושים את זה כל הזמן, או שאנשים עוזבים, או שאנשים מקודמים, או שאנשים עובדים לחברה אחרת, כל הזמן, יש כל הזמן מאות שינויים כאלו, אז אתה יכול לדעת, ה-AI מנחה אותך מה לעשות בשיחה, כמו שאני כשהגעתי לכאן מתוך תל אביב, אז הוא הנחה אותי איך...
ה-Waze,
כן. אז הוא מנחה אותך... איך לנווט את זה. AI יש לו יכולת prediction, זאת אומרת, הוא יכול לצפות כבר, הוא יכול להבין את, את הלקוחות יותר טוב ממה שהם מבינים את עצמם. זאת אומרת, בשיחה הראשונה הוא כבר יכול להבין מה הולך להיות בשיחה השנייה ובשלישית, בהסתברות גבוהה, כן? ואז, שאתה נותן לזה מענה עוד לפני שהשאלה בכלל נראית, הוא יכול למד לך לדבר בשפה של הלקוח. אתה יודע מי זה קריס ווס? קריס ווס הוא, מי שלא יודע, תקראו את הספר Never Split the Difference, הוא negotiation expert, שמתחיל בזה איך הוא עשה, הספר מתחיל באיך הוא עשה negotiation עם מומחי ישראלי. The toughest negotiators on earth. אבל יש לו אחת הטכניקות שאומר שזה mirroring, כן? שאם אתה חוזר על השפה של, שהלקוח משתמש בה, או הצד השני משתמש בה, הסיכויים שלך לשכר כן. הרבה יותר גדולים. פשוט, כן.
או לחזור עליה, או בצורת שאלה, כן. או הרבה פעמים.
אז אומר. תחשוב שאתה שולח, הפרזנטציה שלך, הייתה לך כבר שיחה עם הלקוח, שיחה ראשונה, AI מייצר לך את המצגת לשיחה השנייה, אבל לא במילים של החברה שלך, במילים שלו או שלה.
הסיפור הזה okay. של ייצור מצגות וחומרים, זה משהו שכבר נמצא בתוך הפלטפורמה, או שאנחנו עוד לא שם?
אנחנו כמעט שם.
כמה אנחנו שם. רחוקים ממודלים של AI, שיאפשרו לנו לא רק לכתוב את המייל, אלא גם באמת להגיד לנו, מתי לשלוח אותו, לעבוד בכמה צ'אנלים, להכין לא, את המצגת, להכין את הוואן פייג'ר.
לא מאוד רחוקים. תחשוב, מה זה כשהוא אומר לי לשלוח, מה לשלוח במייל? זאת אומרת, אני סיימתי שיחה, והוא אומר לי, עמית, הנה הדראפט, תעשה את הנקודות כאלו כאלו. מה זה עכשיו במצגת? זה אותו דבר בפורמט אחר, זה עם צבעים ופונטים ותמונות, כן? היה יודע לייצר את זה, או להרוז את זה כ-PDF, היום יש אנשים במרקטינג מייצרים איזשהו דאטה שיט של החברה, כן? הוא אחד ומוצאים אותו פעם בשנה. הדברים האלה יכולים להיות מיוצרים on the fly, ממש בנאנו פרסונליזיישן, של ניואנסים, של מילה שהשתמשו בה ולהגדיל את האפקטים. זה ממש כאן, כן? אתה רוצה יותר סיינס פיקשן? היום הדבר החם ב-AI זה autonomous agents, כן? אז יש פגישות שאולי לא צריך אותם, כן? My agent will speak to your agent, כן? אפשר לדלג על פגישות, אז יהיה פחות פגישות פנימיות.
ואז בעצם לי יש agent משלי שלומד אותי ומייצג אותי, כן. והוא עולה בשמי לפגישה עם מישהו,
כן.
וכולנו נהפוך להיות סוג של מה, מפעילים של agentים כאלה?
לא, יש, זה עובר ל-higher order thinking, כן? זה ש, שאני הייתי... אני מתבייש להסגיר את הגיל שלי, כן? אבל אנחנו עוד למדנו את לוח הכפל, כן? היה בדף האחורי של המחברות, היה את ה-10x10 הזה, שמסביר כמה זה 7 כפול 8, כן? היום לא צריך לדעת את זה, כי יש מחשבון, אבל זה לא עשה את האנשים יותר מטומטמים. אנחנו עוברים לבעיות קבלת החלטות, רעיונות יצירתיים, זאת אומרת, המשחק פשוט משתנה, הוא לא נעלם.
ואתה חושב שבשלב מסוים אנחנו באמת נוותר על חלק מהאינטראקציות האנושיות האלה, בתוך החברה, בחברה שלנו, אל מחוץ עלה, עם לקוחות, עם שותפים?
כן.
זה כבר קורה?
לא, זה לא קורה כרגע, אבל כן, כן, העולם היום זה דרכו של עולם, זאת אומרת, אנחנו נראים היום כמו שנראים לפני 20 שנה, כמו שנראים לפני 100 שנה, ברור שזה הולך להיות שונה.
שאלה אחרונה בהקשר הזה של AI, ואולי ככה לסיום נדבר קצת גם על גונג ועל הביזנס, וקצת על מה שתרגיש לחשוף ברמת המספרים. המודלים של חברות כמו OpenAI ואחרות, משפיעים על, והעובדה שיש יותר ויותר מוצרים, אני בטוח, מתחרים, שמשתמשים במודלים האלה, משפיעים על היכולת שלכם למכור או לתמחר?
לא, אז קודם כל זה דבר יקר היום. כן, אבל המחירים הולכים ויורדים גם בקצב מסחרר. רק השבוע קיבלתי מנג'ינג'ר, מצאנו משהו אחר שעושה את זה בשישית מחיר. שישית! ויותר טוב, כן? אז הדברים האלו מתפתחים מאוד מאוד מהר. הגישה שלנו בדרך כלל אנחנו לא מסתכלים על קוסט, כיוון אחד שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אז קודם נעשה משהו שעובד מדהים, ואחרי זה אנחנו עושים אופטימיזציה של האמונה שתמיד שהמחירים ירדו, כן? אז זה אחד, אבל לא, גונג היום טכנולוגיה לא פשוטה, זה פלטפורמה רצינית, זה מאוד קל לעשות דמו של משהו שמוציא אקשן אייטם משיחה, לעשות את זה במשהו שעובד בפרייבסי של ארגון גדול, ועם סקיוריטי, ובסקייל, זה קשה. יש היום מיליונים של אירועים שקורים במערכת בכל שעה, כן? לעשות את זה בצורה כזאת, זה לא משהו שקל למישהו לפתח. מצד שני, זה ממש לא בריא לנוח על זרי הדפנה, תמיד מידה מסוימת של פרנואידי היא בריאה, כן, ואנחנו לא מניחים, ואנחנו בהחלט יכולים להיות מופתעים ממשהו שאנחנו לא חושבים עליו, וצריך צניעות, ותמיד לרוץ, לרוץ, לרוץ קדימה, ולראות, אנחנו כבר יש לנו השנה די הרבה דברים, שאני מקווה שנצליח לעשות את כולם, שהם משנים את המשחק עוד פעם, כשהתחלנו את החברה אמרתי שאני אחד אוהב את הביטלס, את המוזיקה שלהם, אבל אני, מה שאני אוהב שבתקופה שלהם כל שנתיים זה היה להקה אחרת, זה כשהיא למוזיקה זה משהו אחר לגמרי, ואני מאחל לעצמנו שנדע להמציא את עצמנו שכל שנתיים נהיה חברה חדשה.
איך מוודאים שזה קורה?
זה עבודה שלי. עבודה שלי, לקחת אנשים שיש להם משהו מאוד מאוד מצליח היום, ולהגיד, אנחנו עכשיו עושים את הדבר הבא, כן? ומשנים, צריך לדחוף. למנכ״ל בסוף יש שלושה, ארבעה תפקידים. אחד, הראשון, קודם כל, זה הכיוון של החברה. קודם כל, להסתכל איפה זה הולך, עכשיו, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, כמה שאפשר, ולראות קודם שאנחנו בכיוון הנכון, 2, זה לבנות הצוות, ו3, זה להביא את הכסף ולשמור על הכסף. וקלצ'ר זה הדבר הרביעי, אז זה העבודה של מנכ״ל, תמיד להסתכל, עכשיו יש כמובן הרבה, זה לא הכל בא ממני, יש הרבה מאוד אנשים, התפקיד שלי לראות שזה קורה כל הזמן, זה לא פשוט, במיוחד שיש לך משהו מצליח, ואתה רוצה, זה משהו לא שבור, אתה רוצה שוב לזעזע ולעשות משהו חדש.
בלי לשבור יותר מדי.
כן, כן.
אתה מרגיש בנוח לשתף בחלק מהתוכניות, או שזה... הפתעה על ההמשך.
זה הפתעה על ההמשך, כן. אני רוצה שתזמין אותי שוב, זה לא... אבל יש לנו בהחלט כמה Game Changer השנה, שהם לדעתי גדולים מאוד.
הגיוס האחרון שפורסם, אם אני לא טועה, היה לפי, תתקן אותי, היה לפי שווי של סביב ה8 מיליארד, נכון? מה שפורסם.
7.25.
7.25.
כן.
מאז עברו מים בנער, לא כן. רק של גונג אני מניח, אלא גם השווקים, היה ירידה, ראינו את זה גם בשוק הפרטי וגם בשוק הציבורי, כן. ירידה של המכפילים, ירידה של השווקים, כן. ודיברנו קצת גם על מגמות המיקרו, אני קורא לזה מיקרו, בעצם גורמים לוקליים, רפורמה והמלחמה, וגם השוק עצמו בעצם חווה איזשהו העטה, ועכשיו הוא מתאושש בגלל הריבית, בגלל כל מיני דברים.
כן.
עכשיו הודיעו שאולי יש כל הזמן, כל הזמן ספקולציות, אולי יחזירו להעלות אותה חזרה, אולי ישירו אותה ברמה הזו במקום להוריד אותה עוד זמן, וכל דבר כזה משפיע על שווקי ההון, ועל השוק הפרטי, ועל עולם הוונצ'ר, ועל מכפילים של חברות טכנולוגיה. איפה גונג בתוך הסיפור הזה, איפה היא ממוקמת? אתם עדיין נותנים לעצמכם את אותו שווי של אז, עשיתם שיערוך, אתם מחכים עם ההנפקה, דוחים אותה, משאירים אותה, תתייחס למה שאתה מרגיש בנוח,
קודם כל אנחנו,
להתייחס און רקורד.
קודם כל אנחנו שמחים שאנחנו חברה פרטית כרגע, ושאנחנו לא קוראים על עצמנו בעיתונים יותר מדי כרגע, זה מאפשר לנו, לו היינו עכשיו חברה ציבורית, לא היינו יכולים להרשות לעצמנו את מה שאנחנו עושים כרגע, כי אם מסתכלים על כל סנט ב-EPS, ואי אפשר לעשות את ההשקעות, אנשים חושבים שלהיות חברה ציבורית זה... זה ultimate destination, ממש לא, יש הרבה יתרונות, יש גם הרבה חסרונות, אז אנחנו כרגע לא חשופים להערכות שווי, אני מניח שאם היינו ציבורית, היינו בוולואציה משמעותית יותר נמוכה, כמו שכל המכפילים נפלו, ואנחנו חברה מצוינת, אבל אנחנו גם זזים עם השוק, ואנחנו לא מסתכלים על שנה, שנתיים, אלא צריך להסתכל, כולם רואים את NVIDIA כרגע, כן? זה לא overnight success, זה לקח עשרות שנים, אמזון לקח עשרות שנים, והרבה שנים הפסידו כספים, אבל החזון שלנו באמת ארוך טווח של מערכות אוטונומיות, שעובדות עם AI ומחליפות עבודה של אנשים, ועושות את החיים שלנו יותר פשוטים ויותר קלים. זה, עם זה התחלנו, וזה אנחנו ממשיכים. הכל משפיע עלינו, גם הכלכלה. אנחנו אגב לא הנחנו, אנחנו גדלים יפה עכשיו, אבל זה לא בגלל הכלכלה. זאת אומרת, לעובדים אמרתי, אני לא יודע איך השוק יהיה, לא יודע. לא, יכול להיות שיהיה טוב, יכול להיות שיהיה יותר גרוע. אנחנו מניחים אותו דבר, כן, הנחת עבודה אותו דבר, לא יותר טוב, לא יותר זה. הגידול יבוא בגלל זה שאנחנו נהיה יותר טובים. אנחנו נלמד איך למכור יותר טוב, איך לתמוך בלקוחות, אנחנו מפתח מוצרים יותר חזקים, וכשהשוק משתפר, אז נהיה ממנו יותר מחוזקים.
נגלוש עם השוק למעלה.
כן, זה עוד רוח גבית.
ברמת המטריקות עצמם, אתה יכול לשתף סדרי גודל, האם הייתה צמיחה, לא הייתה צמיחה, בערך.
כן, כן, אנחנו צמחנו גם בשנה שעברה, שנה מאתגרת, בואו אני אשים את הדברים בפרופורציה, לא בקצבים של 2021, אבל צמחנו, ואנחנו צומחים גם השנה, אנחנו מפתחים מוצרים, לא קיצצנו בן אדם אחד ב-R&D, גם כשהכל היה נראה שחור עם הכלכלה והפיכה, סלש, מה ההפך של הפיכה? שיפור.
רפורמה.
שיפור. רפורמה, רפורמה, כן. קיצצנו קצת בתמיכה ובמחירות, אבל מספר קטן ושום דבר, כי ההסתכלות שלנו לארוכת טווח, כאילו אנחנו יכולים גם 20 שנה לא לגייס כסף, וגונג עדיין תצליח. אז הדברים מתחילים לראות טוב, יש המוצרים החדשים, הוצאנו את Engage ב-28 בספטמבר,
תזמון טוב.
כן, תזמון טוב. ויש לנו כבר כמעט 500 לקוחות.
וואו.
והקצב של הגידול, זאת אומרת, הוצאנו שלושה מוצרים, את הראשון, את גונג, ה-conversation intelligence, ה-forecast וזה, ואנחנו סופרים כמה זמן לוקח לנו להגיע ל5 מיליון ב-ARR. אז, ואנחנו רואים, היום הגענו לזה מאוד מאוד מהר, בקצבים מאוד מהירים. אז אנחנו גם לומדים איך להוציא מוצרים, אז החברה, זה דבר אגב שכל חברה שתגדל, היא לא יכולה להישאר עם מוצר אחד, היא צריכה להפוך
סוויטה.
משהו יותר רחב. זה לא, אם מישהו מקשיב, אתה ב10 מיליון דולר, לא לדאוג לזה, אז אתה לא להתחיל לעבוד עכשיו על עוד מוצרים. אבל כשמתחילים להגיע כבר למאות מיליונים, או שרוצים להגיע למיליארדים, אז בדרך כלל לא מוצר אחד.
אז מה השנה הקרובה צופה לגון, ככה שאלה לסיום? על מה נדבר בפרק הבא?
על AI, כן? אני חושב שאנחנו באמת, אפילו אם תעשה דיסקאונט למה שאני אומר כרגע, כן? של 50%, עדיין זה משמעותי, אנחנו בשינוי הכי משמעותי שקרה לאנושות, בהיסטוריה של מאות אלפי שנים, לא ב-20 שנה, זה לא האינטרנט ולא חשמל ולא מכוניות, זה אם יש את ה... שלוש אבני דרך זה המהפכה החקלאית לפני 12,000 שנה פה באזור שלנו, המהפכה התעשייתית באירופה לפני 300 שנה, והמהפכה של ה-AI שאני קורא לה, זה באנגלית זה נשמע agricultural, industrial, cerebral, כן? כי פה יש כבר מכונות שיודעות לייצר מחשבות ורעיונות ופתרונות, שזה מה ש אם AI יהיה חכם, לא יודע, ב 10% יותר מאיתנו, זה יעשה הבדלים מדהימים. ואם הוא יהיה ב-50 או 100, זה הדבר החשוב, ואנחנו שמחים להיות כאחת מחברות ה-AI הראשונות. אגב, הרבה מהחברות יש להם בסייבר, שזה על הכיפק. גונגי באפליקיישנס של, ב-Applied AI, לא ב-Foundational AI, ב-Applied AI שעשינו. אני כבר מת לראות את הדברים שאמורים לצאת עד סוף השנה.
עמית, תודה רבה.
בשמחה רבה, תודה לך.
חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק ישיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדאין או באינסטגרם ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.